שנתיים וקצת יותר בנצרת בסליזיאן, וידעתי ערבית חלק ורק ערבית ושוויצרית, אבל אחר כך החלפנו בית ספר ועברנו לנצרת עילית, מה שנקרא לפעמים היום נוף הגליל, ושכחתי ואני מצטער. כן, אני צריך רגע להסתכל על זה. טוב, נעשה את זה ככה. אז אני מודה לאלוהים על ההזדמנות להיות כאן, ואני רוצה לפתוח בתפילה ברשותכם. אבא שבשמיים, אנחנו מודים לך בשם ישוע משיח על הזמן הזה שיש לנו פה ביחד, על זה שאנחנו יכולים לפתוח את דברך, לקרוא את דברך ולהיבנות דרך דברך. אנחנו מבקשים ממך שתברך אותנו, שאתה תפתח את עינינו, את אוזנינו, את ליבנו, שנהיה מוכנים לקבל את מה שאתה רוצה לתת, ושנראה היום את פארך ואת גדולתך. אנא ממך, וברך אותנו בשם ישוע המשיח. אמן. טוב, אז הנושא של הדרשה, או הכותרת לדרשה, היא תנו כבוד למלך הכבוד, ואנחנו נקרא את המזמור השני, כלומר תהילים פרק 2. תהילים פרק 2. עכשיו, לפני שאני אגיע, אני רוצה לתת קצת רקע היסטורי או קונטקסט מה שקורה שם. זה היה זמן פוליטי לא יציב בזמן ההוא, כן? המלך הקודם שהיה, הוא מת. ומלך חדש שולט עכשיו על הממלכה. עכשיו, בהתחלה המלך החדש שלט רק על החלק הדרומי, על יהודה, ולאחר 7 שנים וכמה חודשים הוא שלט גם על הממלכה הצפונית, כלומר על שאר השבטים. ומצב כזה המלכים השכנים אהבו לנצל לטובתם. הרי המלך הוא עוד לא יציב, הוא עוד לא חזק, המצב הפוליטי הוא פשוט לא בטוח. אז המלכים האחרים רוצים לנצל את זה, וכך מתאספים שרי הפלישתים מהערים השונות יחד נגד דוד, שהיה המלך החדש של הארץ, של קודם כל של יהודה ואז ישראל, והם הובסו בתבוסה מוחצת, כלומר הוא לגמרי ניצח אותם, והוא עשה את זה בעזרתו של אלוהים ותחת הדרכתו של אלוהים. ועל זה ניתן לקרוא, ולא נפתח את זה עכשיו, בשמואל ב', כלומר בספר השני של שמואל בפרק ה', כלומר 5. אבל לא רק הפלישתים נלחמו נגד דוד, אלא גם המואבים, הדד עזר, הארמים והאדומים, הם גם התאספו בזה אחר זה נגד דוד. כולם רצו איכשהו להשתתף, וכל אחד ניסה את ההזדמנות שלו לנצח את דוד, להביס אותו, להחליש את ישראל ולשעבד את העם. ועל ההתקוממות שלהם או על המלחמה שלהם אנחנו יכולים לקרוא כמה פרקים לאחר פרק ה' אלא פרק ח', כלומר פרק 8 בספר השני של שמואל. אני חושב שאני אשתמש במספרים ולא באותיות, כן? אז בפרק 8, כן. וייתכן מאוד שדוד במצב הזה, איפה שהוא שם, כתב את המזמור השני שאנחנו רוצים ללמוד היום ולקרוא. אני קורא אותו בשלמותו. למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. עכשיו אנחנו קוראים מה הם אומרים. ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. יושב בשמיים ישחק. אדוני ילעג למו, אז ידבר אל אמו ואפו, ובחרונו יבהלמו. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. אספרה אל חוק, אדוני אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך. שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. ואתה, מלכים, השכילו, היווסרו שופטי ארץ. עבדו את אדוני ביראה וגילו ברעדה. נשקו בר בין יענף ותובדו דרך, כי יבער כמעט אפו, אשרי כל חוסי בו. אז כפי שאמרתי, ייתכן מאוד שדוד כתב את המזמור במצב שתיארתי מקודם בקצרה, והוא מתואר בהרחבה בספר השני של שמואל מפרקים 5-8. מהסיבה הזאת, כשנתייחס למצב של דוד, אני אצביע שוב ושוב למתואר בפרקים שציינתי. אבל כפי שנראה, יש לנו סיבה טובה להבין את המזמור הזה, לא רק על דוד והמצב שהוא נמצא בו, המאבק שלו, הקשיים, האתגרים, אלא הברית החדשה נותנת לנו סיבה לפרש את המזמור הזה על ישוע. הרי הברית החדשה מצטטת מהמזמור הזה לפחות 7 פעמים, ועוד כמה פעמים מרמזת לכיוון המזמור הזה. מהסיבה הזאת אנחנו חייבים ללמוד את המשמעות של המזמור, גם בהקשרו המקורי, אבל גם איזה משקל יש לו עבור הברית החדשה, עבור הבשורה. מה הוא אומר לנו, מה הוא מלמד אותנו. וברצוננו ללמוד היום את המזמור הזה ב4 צעדים. אנחנו יכולים באמת לראות שאפשר לחלק את המזמור הזה ל4 חלקים, כשלכל חלק יש 3 פסוקים. אז פסוק 1-3 חלק, 4-6 וכן הלאה. ואנחנו נראה קודם כל, נתחיל ללמוד על ההתקוממות של העמים שאנחנו קוראים עליהם כאן. לאחר מכן בחלק השני נלמד כיצד אלוהים עונה על ההתקוממות הזאת. בחלק השלישי נבחח לדעת שההתקוממות הזאת מרוסקת בכוח. ולבסוף נשמע את הקריאה תנו כבוד למלך הכבוד. ובכן, לחלק הראשון, להתקוממות שיש לנו, ואנחנו נקרא בשביל זה עוד הפעם את הפסוקים 1-3. למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. ואז הוא מצטט, ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. אז המלכים השכנים הם מתאספים יחד, הם מתייעצים אחד עם השני, אתם יודעים, ביחד מדברים, אוקיי, מה נעשה, מה תהיה הטקטיקה שלנו, בואו נחשוב על הצעדים הבאים שלנו. הם תומכים אחד בשני. אולי במצבים אחרים הם היו נלחמים אחד נגד השני, או לפחות היו יריבים, כן? אבל במצב הזה הם מתאחדים. הם מתאחדים נגד המלך שנמשך לפי רצונו של אדוני. לפני שהמלך החדש יתחזק פוליטית, הם רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת. הם רוצים להחליש אותו ולשעבד אותו ואת עמו, כלומר להפוך אותם לעבדים. עכשיו, בשמואל, בספר השני של שמואל, בפרק 5, פסוק 17, כתוב בפירוש, ואנחנו נשמע עכשיו את הפסוקים, עוד הפעם, הספר השני של שמואל, פרק 5, פסוק 17, וישמעו פלישתים כי משכו את דוד למלך על ישראל, ויעלו כל פלישתים לבקש את דוד, וישמע דוד וירד אל המצודה. אנחנו רואים פה את הקשר הישיר, הם שומעים שדוד נמשך למלך, ו ביחד עם זה או כתוצאה מכך הם מחליטים הולכים למלחמה. אנחנו הולכים להילחם נגד דוד. ובעזרתו של אלוהים דוד הביס את הפלישתים. כמובן שהם לא אהבו את זה ועלו שוב נגד דוד. ושוב דוד הביס את הפלישתים בעזרתו ובהדרכתו של אלוהים. הוא שואל את אלוהים שם, שאני אעלה, שאני אלחם בהם, ואלוהים אומר, כן. וכנראה שהיו עוד מצבים מעין אלה, שכן אחר כך בפרק 8, פסוק 2, אנחנו קוראים שם, ויהי אחרי כן, ויח דוד את פלישתים ויחניהם, ויקח דוד את מתג האמה מיד פלישתים. כלומר, עוד שלושה פרקים לאחר מכן, אנחנו שומעים שוב שדוד מכה אותם, מנצח אותם. אין ספק שלאחר התבוסה הראשונה, הפלישתים איבדו חלק מארצם ומהחופש שלהם, ואחרי התבוסה השנייה עוד ושוב ושוב, והם הרגישו כאילו שדוד שם להם כבלים או שרשראות, חבלים. הם איבדו עוד ועוד מהחופש שלהם. ובכן, הפלישתים שאפו לשחרר את עצמם מהמוסרות, כתוב כאן, הכוונה היא לשרשראות, והאבות, כלומר, הכוונה כאן לחבלים שדוד שם להם. והעמים האחרים שצפו בהתחזקותו של דוד החלו גם הם לרגוש ולהגות ריק, כפי שכתוב בפסוק אחד. גם הם התייצבו למלחמה, הצטרפו לניסיון להחליש את דוד ואת מלכותו. הם לא הבינו שההתקוממות הזאת היא התקוממות לא רק נגד המלך החדש, אלא נגד אדוני, אשר משך אותו, בחר אותו. וכאן אנחנו נזכרים בברית החדשה. כיצד כולם דחו את המלך שאלוהים בחר? קודם כל אנחנו לומדים על המלכים. אתם קראתם בטוח כבר מספר פעמים על החכמים שבאו מהמזרח וחיפשו את מלך היהודים בירושלים, וכל ירושלים היה אי שקט שם, חוסר שקט, בגלל מה קורה פה, מה הדבר המוזר הזה. וגם הורדוס לא שמח על המידע הזה, אז הוא קורא את הפרושים ושיתנו לו מידע, והוא היה כל כך נחוש להיפטר מהמלך החדש שהוא נולד, שהוא שופך דם של הרבה ילדים בבית לחם. מצב נורא, עד כדי כך הוא רצה להיפטר מהמלך החדש, שליתר ביטחון, בואו פשוט נהרוג את כולם שם, ליתר ביטחון, ועד גיל 2. וכן אנחנו קוראים לגבי צליבתו של האדון ישוע במעשה השליחים פרק 4, פסוקים 25-27, והקשיבו טוב, בפי עבדך דוד אבינו אמרת ברוח הקודש, ועכשיו הוא מצטט מהמזמור שלנו, למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? אני אגיד שוב, מעשה השליחים פרק 4, פסוקים 25-27. אני ממשיך לקרוא, יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. ועכשיו ההסבר שניתן שם, כי אמנם נאספו בעיר הזאת הורדוס ופונציוס פילטוס עם גויים ולאומי ישראל על עבדך הקדוש ישוע אשר משחת. כן, אנחנו יודעים אמנם שפונטיוס פילטוס ניסה לשטוף את ידיו, אבל כן היה לו חלק בכל התהליך הזה, והמאמינים בתקופה ההיא הם כן ראו שהורדוס פונטיוס פילטוס גם היה לו תפקיד בכל התהליך. הוא גם שיתף פעולה לבסוף. הוא זה שנתן אור ירוק, אם אנחנו רוצים להגיד את זה ככה. ואתם יודעים מה? כפי שהמלאכים בתנ״ך התאחדו, הדד עזר, הארמים, האדומים, עבדו ביחד נגד דוד, ככה אנחנו קוראים גם בלוקס. בלוקס פרק 23, פסוק 12. לוקס 23, פסוק 12. אותו יום נעשו פילטוס והורדוס ידידים זה לזה, כי קודם לכן שררה איבה ביניהם. לפני כן הם שנאו אחד את השני, הם ראו אחד בשני יריב, הם... כל אחד מהם קיווה שאחר פשוט יעשה טעויות ושיהיה לו מבוכה וכן, שלא יצא לו טוב. אבל המצב הזה איחד אותם, המצב, ההקשר של הצליבה של ישוע. אכן, הישויות הפוליטיות השונות התאחדו, הם התאחדו במצב הזה נגד ישוע. גם הורדוס, גם פונציוס פילטוס היו שותפים למהלך. אבל לא רק, וזה חלק עצוב, לא רק הורדוס ופונציוס פילטוס, אלא גם עם ישראל. גם עם ישראל השתתף בתהליך הזה. כשפילטוס הורה לכתוב על הצלב ישוע מנצרת מלך היהודים, הכהנים לא אהבו את זה, גם הפרושים כמובן האחרים לא אהבו את זה, אלא הם דרשו שהוא ישנה את זה, ישוע מנצרת שטען שהוא מלך היהודים. הם לא רצו שיהיה פה כתוב זה המלך שלנו, מלך היהודים. לא, הם לא רצו שישוע, שהוא ישלוט על החיים שלהם. ולא אחת אנחנו נתקלים במצבים כאלה גם כיום. אני לא מדבר עכשיו על העולם הפוליטי, אני מדבר על החיים האישיים של אנשים פרטיים, כן? אנשים לא מתלהבים משלטונו של ישוע על חייהם, הרבה אנשים. הם לא רוצים שהוא יכתיב את רצונו עבור חייהם, שהוא יגיד להם מה מותר, מה אסור, מה הדרך לישוע שהוא יגיד את זה. כשהייתי סטודנט במכללה, היה לנו מרצה שהוא סיפר על הזמן שבו הוא היה סטודנט, אבל עבד גם, או שירת גם בקהילה. והייתה שם בחורה צעירה שהוא הסביר לה את הבשורה. והוא הסביר לה, והסביר לה, והסביר לה לאורך זמן. אבל משום מה, איכשהו לא היה שם את הצד הזה להגיד, שבו היא מוסרת את חייה לישוע, שבו היא מקבלת אותו כאדון, משום מה זה לא קרה. והוא שאל אותה ואמר לה, תקשיב, עכשיו אני כבר שבועות וחודשים, אני מסביר לך את הבשורה, ו... איכשהו את לא מקבלת את זה, את לא מבינה משהו? היא אמרה, לא, אני מבינה הכל. אז למה לא? מה מונע אותך? והיא אמרה בפירוש, אני לא רוצה שמישהו אחר ישלוט על חיי. פשוטו כמשמעו, ככה היא אמרה. ובאמת, גם אם אנשים לא אומרים את זה במפורש, הרבה פעמים זאת המחשבה, אני רוצה את החופש שלי, אני רוצה להיות אוטונומי, אני רוצה להחליט עבור עצמי מה שאני רוצה, ואם בא לי לעשות משהו בגלל שיש לי חשק, אני רוצה לעשות את זה מבלי שמישהו יגיד לי לא. לקבל את ישוע כמלך ואדון, זה לא היה פופולרי. תודה רבה לך. אני אקח שלוק ואני אשים את זה. יש פה למטה מדף. אז שוב, שיהיה מישהו ששולט על החיים האישיים שלי, זה לא מתאים לרצון שלי, כי אני רוצה להחליט עבור עצמי, אני רוצה להיות עצמאי, חופשי, שאני שולט על עצמי, ואולי גם שאני אשלוט על אחרים, אולי גם זה. אבל לא שמישהו אחר ישלוט עליי. וכאן אנחנו מגיעים לחלק השני של הדרשה, לתגובתו של אלוהים להתקוממות הזאת. אז בפסוקים 4 עד 6 אנחנו קוראים שוב, מזמור 2, פסוקים 4 עד 6, יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג למו, אז ידבר אל אמו באפו, ובחרונו יבהלמו, ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. אני רק אציין בקצרה, כשאתם שומעים בעברית שוב ושוב את הסיומות מו, אל אמו, אפו, אל אמו, יבהלמו וכן הלאה, אלה סיומות ארמיות, זה גם לא עברית טיפוסית, כן? אז אתם זוכרים מה שקראנו בפסוק אחד? שם דוד שואל בחוסר הבנה, למה, למה? למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? למה? וזה לא שהוא מבקש הסבר, זו שאלה רטורית אפשר להגיד. ועכשיו מתברר לנו למה, למה זה הגיית ריק? למה זה חסר תועלת? בגלל שיושב בשמיים ישחק, יצחק. אדוני ילעג למו. ההתקוממות הזאת לא יכולה להרשים את אלוהים. ראו, בזמן שהמלכים מתייצבים, עומדים ביחד, אתם יודעים, כמו בלוח שחמט, כשאנחנו מציבים את הכלים, המלך, המלכה, הרץ, הפרש, צריח, כן? כשאנחנו מציבים את החלקים, כך הם מתייצבים, הם מתקוממים, קמים, עומדים ביחד. בזמן שהם עושים את זה, אלוהים יושב. הם מתקוממים, עומדים, אלוהים יושב, לא צריך לקום. זה לא, איך שאומרים בעברית, לא ביג דיל. זה לא יכול להרשים את אלוהים. בזמן שהם מתוארים כמלכי הארץ, אלוהים, כך כתוב, יושב בשמיים. בזמן שהם רוגשים והוגים ריק, אלוהים צוחק ולועג. כל ההתקוממות הזאת של העמים השונים, של המלאכים השונים, כל אלה שמתאחדים נגד דוד, זה לא סיבה לקום וזה לא יכול אפילו, איך אפשר להגיד, להרעיד את כיסא המלכות של אלוהים, כי אלוהים הוא שולט, כי אלוהים הוא ריבון. כיס המלכות שלו יציב. הם מלכי הארץ, מה הם רוצים לעשות? מה הם חושבים לעשות? וראו מה קורה עכשיו. בפסוק 5, אז ידבר אלמו, כלומר אליהם, באפו ובחרונו יבהלמו. ומה הוא אומר? ואיך הוא מבהיל אותם? כתוב בפסוק הבא, ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. כשכתוב פה ו, כזאת ו, זה לא כמו ו, כן? בעברית, כן? או באנגלית and, und בגרמנית, לא יודע, שפות שונות, ו בערבית, כן? זה בלשון של ניגוד, אבל, אולם, אני החלטתי. הוא עונה נגד זה, הם עושים את כל הפעולה הזאת והם מאוד מאוד פעילים. אלוהים אומר, אבל אני נסחתי מלכי. ויש פה במילים האלה כוח, החלטיות של אלוהים. הוא לא הולך לשנות את הדעה שלו, הוא החליט וזה יציב. בגלל שהוא מלך המלכים ואדון האדונים והוא יושב בשמיים. אז יש לנו פה אבל חזקה מאוד. וכך אנחנו יכולים להבין את הפסוק, אולם אני נסחתי מלכי. האמירה היא חזקה, האמירה היא החלטית ויציבה, והוא לא חוזר בו. וכשאלוהים אומר דבר כזה, אז הוא גם מתכוון לפעול בהתאם. ההתקוממות הזאת היא התקוממות לא רק נגד מלך אנושי, אלא נגד האל שיושב בשמיים, והחליט החלטה. ההתקוממות הזאת היא נגד החלטתו של אלוהים. ובזאת אלוהים מבהיל אותם ומכריז שכל הניסיון הזה, שלא תהיה לו הצלחה. ההתקוממות שלהם נתקלת בהחלטתו של האלוהים הריבון. ושוב אנחנו פונים לברית החדשה ושואלים מה משקל הדברים בברית החדשה. ובכן, גם ההתקוממות של הברית החדשה לא הצליחה, בגלל שאלוהים היה ערב לכך. אלוהים הוא כל כך ריבון שהוא השתמש בהתקוממות הזאת נגד בנו, נגד ישוע משיח, והשתמש בזה כדי למלא את רצונו. רק האלוהים הריבון יכול לעשות את זה, רק אבינו שבשמיים יכול לעשות את זה, שהוא משתמש בכל ההמולה הזאת ועושה את המעשה שהוא הגדול בהיסטוריה עבורנו, ישועתנו, מותו של ישוע לצלב, שאנחנו נדבר על זה עוד מעט, אנחנו נחזור לזה עוד מעט, אבל אלוהים מילא את תוכניתו. ואנחנו מגיעים כאן לנקודה השלישית, ההתקוממות הזאת מתרסקת. נקרא שוב עכשיו את הפסוקים 7 עד 9. שוב, תהילים 2, פסוקים 7 עד 9. וכאן עכשיו המלך אומר, אספרה, אספרה אל חוק. אדוני אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך. שאל ממני ואתנה גויים נחלתך, ואחוזתך אפסי ארץ. תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. אלוהים מדבר אל דוד בהקשר ואומר לו, בני אתה, אני היום ילידתיך. כשאלוהים אומר את זה לדוד, יש לנו פה לשון ציורית, יש לנו פה דימוי, כן? אבל כשאלוהים אומר היום, למה הוא מתכוון? הוא לא מתכוון ליום ההולדת של דוד בו הוא נולד, אלא הוא אומר את זה בהקשר של הכתרתו של דוד, בהקשר של עלייתו לכיסא המלכות. בהקשר הזה הוא אומר, אתה מבחינתי הבן שלי, יש לנו מערכת יחסים של אב ובן. באופן הזה אלוהים מבטיח לו, שאל ממני, תבקש ממני, ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. ואנחנו יכולים לקרוא על זה שוב, ספר שמואל השני, בפרק 8, כמה פסוקים שפשוט ממחישים את זה. אז לאחר שדוד הביס את מואב, אנחנו לומדים בפסוק 2 שם, אז הספר השני של שמואל, פרק 8, פסוק 2, כתוב, ויח את מואב וימדדם בחבל, השכב אותם ארצה וימדד שני חבלים להמית, ומלוא החבל להחיות, ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה. כלומר, הם רצו להילחם נגדו ולהחליש אותו, הוא מנצח אותם ועכשיו הם עבדים לו וצריכים לשלם מיסים. לאחר שדוד הביס לאחר מכן את הדד עזר וארם, כתוב בפסוק 6, וישם דוד ניצבים בארם דמשק, ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך. פסוק 6. אבל הלאה, בפסוק 14, לגבי אדום נאמר, וישם באדום ניצבים, בכל אדום שם ניצבים. ויהי כל אדום עבדים לדוד, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך. כפי שאלוהים הבטיח לו, אני אתן לך לנצח את הגויים שיתקיפו אותך, אלוהים קיים לו את זה. בגלל שהוא היה המלך הנבחר, בגלל שאלוהים בחר בו ומשך אותו. אלוהים קיים את הבטחתו בצורה נפלאה. והברית החדשה מקשרת את המילים האלה, את פסוק 7, בני אתה, אני היום ילידתיך, בפירוש לישוע. אבל לאיזה מאורע בחייו של ישוע, לאיזו סיטואציה, לאיזה מצב? וכן, לא ללידתו של ישוע על ידי מרים, גם לא לטבילה, אלא לעלייתו של ישוע לכס המלכות, כלומר להכתרתו של ישוע. בואו נקרא ביחד את מעשי השליחים, ספר מעשי השליחים, פרק 13, פסוקים 32-33. אני קורא, ואנחנו מבשרים לכם כי ההבטחה אשר הובטחה לאבותינו, אלוהים קיים אותה לנו הבנים בהקימו את ישוע, עכשיו שימו לב, כמו שכתוב במזמור השני, בני אתה, אני היום ילידתיך. בדברים אלה אנחנו רואים שבני אתה, אני היום ילידתיך, מקושר לתחייתו של ישוע, וכמובן הלאה לעלייתו לשמיים, כשהוא מקבל את כל הכוח בשמיים ובארץ, כמו שהוא אומר לתלמידים, בסוף בשורת מתי, ניתנה לי כל הגבורה, כל הכוח בשמיים ובארץ, כן? בהקשר הזה הוא אומר את זה. ושאול אומר ברומים א' פסוק 4, רומים סליחה פרק 1 פסוק 4, ולפי רוח הקודש הופגן, אני לא יודע איך כתוב בערבית, אבל הופגן שהוא בן אלוהים בגבורה בתחייתו מן המתים. תחייתו של ישוע מן המתים הפגינה שוב את היותו של ישוע בן האלוהים. וישוע הוא בן האלוהים לא רק כמו שדוד, אלא הוא באמת בן האלוהים. הוא אלוהים אמיתי, אדם אמיתי. תחייתו של ישוע מן המתים, עלייתו לשמיים, לכס המלכות, קבלתו של כל הכוח בשמיים ובארץ. בכך ישוע הופגן כבן האלוהים, הוא הופגן להיות בן האלוהים, שיהיה ברור, הוא מהנצח ועד הנצח בן האלוהים, אבל כאן הוא הופגן כבן האלוהים. על הקשר בין תחייתו של ישוע ושלטונו אנחנו קוראים גם באיגרת אל האפסים. בואו נקרא גם את זה, האיגרת אל האפסים, פרק 1, פסוקים 20-21. אשר פעל במשיח בהקימו אותו מבין המתים, הנה התחייה, ובהושיבו אותו לימינו בשמיים, מעל לכל ממשלה ושלטון, גבורה ומשרה, וכל שם נקרא, לא בעולם הזה בלבד, אלא גם בעולם הבא. אתם רואים? הקים אותו מן המתים, ועכשיו הוא נתן לו את כל השלטון. ישוע הוא מלך המלכים, והוא אדון האדונים. הוא המלך המובטח שאלוהים בחר. ואתה שימעו מה אלוהים מבטיח למלך שנמשך, תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. עכשיו כשאנחנו קוראים פה על שבט, לא יודע איך כתוב בערבית, המקל של רועי הצאן, שבט, אנחנו חושבים על השירות של רועי צאן, שיש לו את המקל, כן, ושלוקח את הכבשים ואולי נותן כזאת מכה לפה או לשם כדי להדריך אותם, אבל לא לשבור אותם, אלא להנחות אותם. למשל, אנחנו קוראים בתהילים, כלומר במזמור, כן, תהילים, פרק 23, מזמור 23, פסוק 4, מאוד מוכר הפסוק. גם אם אלך בגי צהל מוות, לא אירע רע, כי אתה עימדי. ועכשיו, שבטך, השבט שלך, ומשענתך המה ינחמוני. השבט שלך ינחם אותי. אני אמצא נחמה בשבט שלך. אבל פה יש לנו, בפסוק שלנו יש לנו תיאור מזעזע. אתם יודעים, יש פה משהו שהוא אלמנט של שוק, של זעזוע. כי מה כתוב כאן? השבט הוא שבט ברזל, קר, חזק, קשה. והפסוק מכיל סוג של משחק מילים, אפשר להגיד. כתוב תרועם, סליחה, כתוב תרועם. המילה הזאת יכולה להיות משני שורשים, קצת עברית עכשיו, גם אני הייתי צריך ללמוד את זה, אז אם היינו שמים קצת תנועות אחרות, אתם יודעים, א-א-א-א-א-א-א, והיינו קוראים תרעם, אז היינו אומרים, אתה תראה אותם כמו רועה צאן עם השבט הברזל. אבל כתוב תרועם, לא תרעם. וזה שורש אחר, זה לא ריש עין היי, אלא ריש עין עין, כלומר לעשות רעה. לעשות משהו לא נעים. ואנחנו רואים את זה בגלל שהחלק הראשון של הפסוק אומר אותו דבר כמו החלק השני של הפסוק. יש פה הקבלה. החלק הראשון של הפסוק אומר, תרועם, אתה תעשה להם רעה, לא נעים בשבט ברזל. ועכשיו הפסוק השני, ככלי יוצר, מה תעשה? תנפץ אותם. התיאור כאן הוא די מזעזע, די קשה להגיד, אנחנו מצפים שבט רועה צאן, מישהו שהוא נחמד, מישהו שהוא טוב, ויש לנו את ה... יש לנו תמונה גם מזעזעת דומה בברית החדשה, כשיש לנו את השה, אבל אז מתואר בהתגלות פרק 6 על זעם השה, על חרון אף של השה. ראיתם פעם שה שהוא זועם? כאילו, זה יהיה... כאילו... זה לא יעבוד, כן? זה התמונה האבסורדית ביותר של שה שזועם, ועכשיו רואה שהשבט שלו הוא מברזל. זה אמור לזעזע אותנו, התמונה הזאת. היא אמורה לגרום לנו לחשוב, ואוו, מה זה התמונה הזאת שאני מקבל כאן? הוא רואה בשבט ברזל, ובברית החדשה אנחנו מוצאים את התיאור הזה שוב. בספר התגלות, בפרק 19, כן, התגלות, הספר האחרון, בסוף בסוף, כן. בפרק 19, ופסוקים 15-16. מפיו יוצאת חרב חדה, אנחנו רואים כבר חרב חדה. להקות בה את הגויים, והוא ירעם בשבט ברזל. ואני מנחש שכתוב פה לראות כמו צון, כן? זה ביוונית, זה נכון, זה לא טעות, ויש פה שוב את המשחק מילים. והוא ירעם בשבט ברזל, הוא דורך את גת היין של חרון אף אלוהי צבאות, ועל בגדו ועל ירחו כתוב שם, מלך המלכים ואדון האדונים. גם כאן מתואר של האדון חרב חדה, שהוא דורך את גת הזעם, שהוא מלך המלכים, אדון האדונים, ושהוא עם שבט ברזל. התיאורים האלה באים לזעזע אותנו, כן, כי זהו מצב שאמור לזעזע. עבור נבחריו, ישוע הוא רואה הצון שמדריך אותם, מנחם אותם. הם באים אליו ומוצאים אצלו נחמה. השבט הוא שבט, אני אגיד, של עץ, כן? הם מוצאים אצלו שלום ומרגוע. הוא מוביל אותם למדשאות ירוקות. אבל עבור האחרים, אלה שהוא לא מלכם ולא הרועה שלהם, רועם, השבט הוא שבט ברזל, קשה וקר, אות למשפט ולחרון של אלוהים בו הוא מנפץ את אויביו. גם אז הדימוי הזה כן צריך לגרום לנו לחשוב. ועכשיו בואו נגיע לחלק הרביעי של תנו כבוד למלך הכבוד, ואנחנו נקרא את הפסוקים 10-12, מזמור 2, תהילים 2, פסוקים 10-12. ואתה מלכים, השכילו, היווסרו שופטי ארץ, עבדו את אדוני ביראה וגילו ברעדה, נשקו ור בין יענף ותובדו דרך, כי יבער כמעט אפו, אשרי כל חוסי בו. במילים האלה המזמור הזה קורא לנו לקבל את מלכותו של המלך, ומבחינת כשאנחנו מגיעים מהברית החדשה של מלך המלכים ואדון האדונים ישוע, אנחנו נקראים עכשיו לנהוג בצורה הנכונה. המלכים שהם הגו ריק, כלומר דברים ריקים הם חשבו, דברים חסרי חשיבות, דברים חסרי שכל, כן, לא יודע איך לתאר את זה אחרת, הם נקראים עכשיו להשכיל, להיות חכמים. הם נקראים לקבל מוסר. המלכים שהתקוממו, עליהם עכשיו, כך כתוב, לעבוד את הבן. אלה שרגשו וגעשו, כן, עליהם כעת לשמוח ברעדה. במילים אחרות, עליהם לא רק לסבול את מלכותו של הבן, להגיד, אוקיי, אני מכיר בך, אוקיי, אתה המלך איפשהו, אלא הם אמורים להכיר בו כמלכם. הם נקראים לשמוח, להלל, לשבח, לרונן, הם נקראים לשמוח בכל זה. איזו קריאה נפלאה יש לנו פה, הם נקראים להיות תחתיו. ועוד הפעם במילים אחרות אנחנו רואים כאן, הפסוקים האלה דורשים ממלכי הארץ לשוב מדרכיהם הרעות. המזמור מוסיף ואומר, נשקו בר. בר זה בארמית בן, הרי במזמור הזה יש כמה מילים ארמיות או סיומות ארמיות, עכשיו גם מילה ארמית, נשקו את הבן, בן יענף, בן שהוא יכעס. ותובדו דרך, כי יבער כמעט אפו, אשרי כל חוסי בו. הפסוק הזה מכריז את מה שאנחנו כבר אמרנו, שאויבי הבן אכן יחוו את הבן כאויבם. המקום הבטוח ביותר, אם אני רוצה לברוח מהזעם של השה, מהמשפט, מקום הבטוח לברוח אליו, זה לא לסלעים טיפלו עליי, או מנהרות מתחת לאדמה, או איזה שהם נקיקים, או מצודות, או בונקרים, או לא יודע מה, כל זה, זה לא מקום בטוח. המקום הבטוח ביותר הוא אצל הבן. מרטין לותר, שמוכר, הוא אמר, לברוח מאלוהים אל אלוהים. זה התיאור של, אני רואה את הזעם, אני רוצה לברוח, אבל איפה אני בטוח? אצל אלוהים. אליו, קרוב, להיות שייך אליו, להכיר בו, בשלטונו, לעבוד אותו, זה המקום הנכון. כאשר אנחנו אצל הבן, כאשר אנחנו שייכים לישוע, אין אף סיבה, אף סיבה לפחד מאחרון. שום סיבה אין לפחד. כאן אצל הבן יש חיי נצח, יש חיים בשפע, יש חיי שלום ושלווה, מערכת יחסים עם אלוהים האב, שלום עם אלוהים. כל כך הרבה אנשים דורשים לשבת על כס המלכות בחייהם. הם רוצים להיות עצמאיים, הם רוצים להיות ריבוניים, הם רוצים להיות השולטים היחידים. חלקם מסתפק בדרישה הזאת עבור עצמם, אחרים רוצים גם לשלוט על אחרים. אבל אלוהים בחר מלך, אלוהים בחר את ישוע. ואנחנו רואים כאן שוב את הפאר של המלך, שהוא לא בא כמלך בלבד, אלא כעבד, השפיל את עצמו, שרת אותנו עד המוות על הצלב, מתוך אהבה וכדי לקחת את העונש שמגיע לנו, שאנחנו הרווחנו, בחריצות הרווחנו את העונש, לקחת אותו על עצמו. כדי שלנו יהיה חיים. בו אנחנו נצדקנו, בו אנחנו קיבלנו את ההצדקה. אז המלך הזה הוא לא דספוט רודן שבא ואומר, סליחה, אני בא עכשיו, אלא הוא נתן את חייו עבורנו. אנחנו יודעים שהוא אוהב אותנו. אנחנו יודעים שהוא מלא חסד וחמלה. אנחנו יודעים את זה, הוא הוכיח את זה. והוא גם הוכתר למלך המלכים ואדון האדונים. הצלב הוא לא סימן לתבוסה, כאילו שהגויים או אלה שהתנגדו לישוע הביסו את מלכנו. לא, לא, לא. אלא זה מסמן את כוחו של אלוהים להושיע חוטאים ולסלוח לחוטאים כמונו. ולכן גם שאול אומר, אינני בוש מהבשורה שמדברת על הצלב. ולכן הוא גם אומר בראשונה לקורינטים שהצלב הוא כוח חוכמתו של אלוהים וכוחו של אלוהים. כאן מתגלה כוחו של אלוהים. כאן מתאחדת הצדק של אלוהים בזה שהוא מניש חטא, אבל גם רחמה ואהבתו של אלוהים. כאן שתי הדברים האלה שנדמה שהם סותרים אחד את השני, מתאחדים. ואנחנו מקבלים סליחה. לכן, כשאנחנו שומעים על מלכות הבן, בואו לא נקשה את לבבנו, בואו לא נתקומם נגדו, אלא בואו נקבל את מלכותו, בואו נשמח בו, בואו נהלל אותו, בואו ניתן לו את הכבוד ואת ההדר שמגיע לו. בואו נוודא שדברינו ומעשינו, שכל אלה יהיו ביטוי של הוקרה ותודה כלפיו. כי הוא אכן ראוי לקבל את הכבוד ואת התפארת ואת ההדר ואת ההלל. ובכן, אני רוצה להגיד לסיכום, ישוע הוא המלך שנבחר על ידי אלוהים האב. הוא מושיענו, הוא אדוננו, הוא מלכנו. אנחנו חיים בעולם בו החטא, כך נראה לי, גודל ומתחזק. המרד נגד ישוע מתחזק. בעולם הזה בואו נחיה בנאמנות ובהתמדה. חיים של אלה שקיבלו את מלכותו של הבן. נחיה חיים של אנשים כאלה. של אנשים שמתהללים בשלטונו של ישוע ושמחים בשלטונו של ישוע. בואו נשמח במלכנו. המודעות המתמדת שישוע הוא אכן המלך והוא קיבל את כל הכוח, איזה מקור, איזה באר עשירה ועמוקה היא המודעות הזאת עבור חיים של שמחה ושלום. אנחנו שייכים לו, למלך הכבוד. לכן בואו ניתן כבוד למלך הכבוד. אני רציתי עוד לקרוא מתוך שיר בית, אבל מצאתי שיש את זה גם בערבית, אז אשמח אם תוכל לקרוא את זה, את החלק השלישי. אני אקרא את זה רגע בעברית כדי להבהיר, ואני מקווה שזה בערבית אותו דבר. אז בעברית כתוב, הו אלי מרב החסד, מה גדול חובי לך, קח אותי אלי, אסרני בכבלי אהבתך. לא ארצה נתק הקשר, הקשר שאתה קושר, אני לא ארצה לנתק הקשר שקשרת אלוהים. קח ליבי והחתימהו, החתימהו לחיים.
הוי אלי. הוי אלי, מרה וחסד. אה אלוהי, אדש עדימי נעמתק, אדש מדיון אנא לאלק. חודני לענדק יא אלוהי, אוסורני בחיבל מחבתק. מה בדי הקטע אל אתסל מעק, الرباط اللي ربطني فيه يا الله خد قلبي اختمه اختمه في الحياه او للحياه
بون نتبلل עוד אדון ישוע אנחנו מודים לך אנחנו שמחים בך אתה הוא המלך אתה הוא מקור השמחה שלנו והשלום אנחנו מודים לך על זה שאתה קנית אותנו שחררת אותנו, אנחנו הרווחנו עונש, קיבלנו חסד, קיבלנו חיים, קיבלנו שלום. אנחנו מודים לך על זה, ואנחנו מבקשים ממך שאתה תזכיר לנו כל יום את הדרכה ואת גדולתך, שאנחנו נחיה במודעות הזאת, שאתה הוא המולך, שניתנה לך כל הממלכה, ואנחנו מצפים לך, אנחנו קוראים לך מרנתה, אדון, בוא, בקרוב, כדי שאנחנו נוכל לשמוח בשלטונך גם בארצנו, בעולמנו. בשמך הקדוש אנחנו מבקשים את זה. אמן.